בעזרת השם אנחנו מתחילים דף היומי בדף קא עמוד שני. בעזרת השם נעשה ונצליח ושיצליח כל החיילים שלנו ויעשה את כל השבויים.
אמן, אמן,
שיהיה לכל המפונים יחזרו לבתיהם ויכניע את ישמיד את האויבים שלנו.
אמן.
עכשיו אתה שומע?
כן.
אנחנו כל פעם כשאני מזכיר דירה תמיד מוצאים את הפיקוחים האלה. פתאום עכשיו נשרף נורה, מי צריך להחליף את זה? פתאום עכשיו יש קצר חשמלי, פתאום יש לא יודע מה, התפרץ הביוב. מי צריך לשלם את הדבר הזה, מנחם? מה אתה אומר? המזכיר או הסוחר?
אז אני נותן לך תשובה. על מי דברים מינימליים, אני אומר לו דוד, תשים אתה, תחייב אותי, אני אשלם לך כסף מזומן.
מה זה, אתה כזה 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 מתאים? כל הכבוד לך, כל הכבוד.
כן, אין מה לעשות, קרה לי אישית בפועל.
אני רוצה להגיד לך,
אבל
מנחם, אם זה היה ככה, אז אני הייתי פשוט את הרגל. טוב, לא משנה.
אני פשטתי רגל, בחיי נפשי, 700,000 דולר
הפסדתי,
טוב?
בסדר.
אני לא נעים
לכל רגע,
אני
יכול... טוב, בסדר, נו. מנחם, אני אגיד לך מה הגמרא אומרת.
בבקשה.
דרך אגב, מה שהקראתי כשראיתי את הדבר הזה, זה בעצם כמעט מה שאנחנו עושים היום. אם אני כשמזכיר דירה, אני בדרך כלל אומר, יש הבדל אם התיקון הוא בתשתיתי, או תיקון משיקה תחזוקה שוטפת. תמיד זה ההבחנה. זאת אומרת, אם זה תשתית, ברור שזה דבר למה צריך לעשות. ואם זה תחזוקה שוטפת, מה ההגדרה של תשתית מנחם או הרצל? מה זה תשתית ומה זה נקרא תחזוקה שוטפת? אז ברור שאם אתה נשרף לך נורה, זה לא שלא מזכיר, זה אתה שוכר, זה דבר תחזוקה שוטפת. אבל אם יתפוצץ ביוב, תחת קרקעי, ברור שזה המזכיר. אז המשנה בעצם, פלא פלאים, היא עומדת פחות או יותר אותו דברים האלה, אבל היא מחלקת בלשון שלה. שומע? לא, צחי, כתוב ככה, המזכיר בעת לחברו, זה לא כמו שהיום, שמה היה דלת, צריך לעשות דלת, מנעול, גג, אז עומדת כבר ככה, המזכיר בעת לחברו. המזכיר, מה האחריות של המזכיר? חייב בדלת, חייב שיהיה לו דלת בדלת, חייב שיהיה נגר, זאת אומרת מנעול, ונגר ומנעול, כלומר גם מנעול חיצוני וגם פנימי. ובכל לא דבר,
ביטחון,
עכשיו סכים להם מה שעומד, בכל דבר שהוא מעשה אומן. מה זה מעשה אומן? זה בדיוק מה שאנחנו קוראים היום תשתית. אם מתפצל ביוב, אתה יכול לתקן את זה לבד, אתה לא פותח, אתה חייב להביא מישהו אומן. אם עכשיו יש לך קצר חשמלי, אני יכול להזמין את הרצל? לא, הרצל לא יכול לעשות את זה לבד.
מה המקצוע? חשמלאי.
אז תכין חשמלאי, אז יפה. אז
צריך לראות גם שאין פשיעה של הסוחר.
כן, כן, כמובן שכן, אין כאן פשיעה, ברור שכן אין פשיעה. אבל כאן, אז לכן, מה המשנה אומרת? אם אין פשיעה, אז אם זה משהו תשתיתי, וההגדרה של תשתיתי זה נקרא, אתה צריך להזמין אומן. למשל קצר חשמלי, למשל פיצוץ של הביוב, או צינור תת-קרקעי. אז כל זה אתה חייב, מי זה המזכיר חייב. אבל, אומרת הגמרא, אבל דבר שאינו מעשה אומן, למשל, להחליף נשרפה נורה בסלון. מה, אני צריך להביא אומן בשביל הדבר הזה? אני הולך קונה נורה.
זה הכל בהיגיון, דוד, הכל בהיגיון מוטב.
זה ההיגיון, זה ההיגיון.
מה, בשביל נורה אני אשלם לו.
יפה, אז הנה, אז זה המשנה מה שאומרת, כל הכבוד. אז המשנה אומרת דברים שהם הגיוניים. אז דבר שאינו מעשה אומן, הסוחר עושה. עכשיו, הגמרא אומרת עוד כמה דינים. זבל של בהמות שמצבות בחצר, בדרך כלל זבל בזמנם לא יזורקים. זה עולה הרבה כסף. הזבל של הפרות עושים, מזבלים את השדה.
נכון.
אז לכן לא מפקירים את זה בדרך כלל.
גם בימינו.
נכון.
אני ראיתי.
נכון. אז לכן, הזבל של הבהמות...
היום עושים את זה חשמל.
נכון.
וזה רחתור
מה... יכול להיות. כן, נכון.
בשדה
מה... זה אנרגיה. אבל, עומד המשנה, הזבל של בהמות המזדבר בחצר שלפני הבית המוזכר. יש לי בית מוזכר ויש לי חצר. בזמנם היה גם חצרות. עכשיו אמרתי שתברר מה החצר הזה, גם עסקית החצר, לא עסקית החצר, לא נעזור. אבל מה שקומד ההגברה, המשנה, הזבל, שאם כאן יש לך פרות בחצר ויש להם זבל, אז תדע לך שהזבל הזה הוא של בעל הבית. ואני אמרתי שואל למה, מה הציור, מה זה בזה עכשיו כרגע? ואין לסוחר אלא יוצא מן התנור ומן הקריים בלבד. אומרת המשנה, רק מן התנור, איפה שיוצא מתנור ומהקריים, אז זה שייך סוחר, רק מגב נשאל מה
הציור. מה זה לסוחר? למזכיר יעני.
לסוחר.
מה זה הסוחר?
המזכיר זה הבית שלו, והסוחר זה
שזה מי שגר שם בבית.
לזה
התכוונתי.
זה נקרא המזכיר שהזכיר.
זה נקרא סוחר.
לזה אני מתכוון.
זה נקרא סוחר, תהיה דבר עברית. מנחם, אתה כבר יהודי, אתה באמת דבר עברית. סוחר, זה נקרא סוחר.
טוב.
אז עכשיו, אז הסוחר, אם יש לה בזמנם גם כן, האפר היה שימושי מאוד. האפר של הכנריים, היו עושים להם מכסים את השוחטים, היה צריכים לשמור לחסות את הדם, היה צריכים כל מיני דברים לעשות, יש לך אדם שעשה צועה, צריכים, הילדים קטנים צריכים לחסות את הצועה, לא כמו שהיום, יש לך הכל ניאגרה והכל שם, בזמנם, היה הכל עושים בחצר,
דברים כאלה,
והיה צריכים את האפר, האפר היה עולה כסף. אז אומרת הגמרא, מה שיוצא מן התלון הקרדה, הולך לך לסוחר, מי שגר בדירה. עכשיו הגמרא עומד ככה, הגמרא מביאה הביתה, והגמרא כאילו מתמקדת על הביתה ומסבירה עוד פעם מה האחריות של המזכיר ומה האחריות של הסוחר. המזכיר בית לחברו, המזכיר חייב להעמיד לו דלתות, זה ברור, דלתות, אתה יכול לגור בבית בדלת.
חלונות, ראש הכל,
וכן לפתוח לו חלונות.
נשים, מה אני יודע.
אתה חייב שיהיה לך בבית, יהיה לך חלונות, אתה לא יכול לגור, זה לא בדרך חזירים.
אוויר זה נקרא, ברור.
אתה חייב שיהיה לו חלונות. ולחזק לו את התקרה, אם יש לך דליפות בתקרה וזה, אתה חייב לחזק את התקרה, וזה תשתיתים. כל דברים האלה זה בסיסיים ותשתית.
אני חושב שזה בודקים בהתחלה, דוד.
כן, 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 אבל נכון.
בהתחלה אתה לא לבדוק.
אבל גם אם לומדת אותה בהתחלה ונכנסת, פתאום ראית שיש לך נזילות מהתקרה, אז אתה קורא למזכיר ואומר לידידי יקר, זה יכול להיות לך. הלאה. ולסמוך לו קורה, אם באמת פתאום יש לך איזה סדק או משהו בזמנם, הם תקנים מזה, הם מחזיקים בקורה. כלומר, אני מכה, הקורה הזאת עומדת לי פה, אז צריכים לסמוך אותה. וזה דברים תשתיים בסיסיים שהמזכיר חייב עליהם. מה הסוחר חייב? הסוחר חייב לעשות לו סולם. אתה בדרך כלל שם בזמנה היו, תמיד היו עוברים מהבית לעלייה, ודברים כאלה צריכים סולם.
על הגג עם
סולם. כי אלה הם מדרגות. שם, בזמן לא היו מדרגות, אז היה סולם.
בתים פרימיטיביים היו לצערי.
אז לכן, זה תחזוק השופט, זה אתה צריך לעשות, אז זה החלוט של הסוחר. אז חייב לעשות לו סולם, זה הסוחר, ונמשיך הלאה. ולעשות לו מעקה. והגמרא תשאל, למה מעקה? צחי. צחי, מה האחריות של המעקה? המעקה זה האחריות שבעל הבית, או של הסוחר, האם זה חפצה?
זה שדבר הוא עשה את הסולם, חפצה. אם לא היה סולם, הוא עשה את הסולם, אז הוא גם צריך לעשות מעקה.
לא, הוא צריך מעקה.
כתוב בית, החייב שלך מעקה.
שלא יהיה דמים בבית.
יו, יפה. אתה רואה, אתה אדם, אתה תמיד חכם גדול אתה.
אני לא חכם, זה ככה כתוב במקורות של היהודים.
יפה, אז עכשיו, למה הסוחר צריך לעשות מעקה? אז הגמרא תגיד לך, טוב, נעזור לזה. עכשיו כרגע באמת, הגמרא בקיצור, זה הסוחר צריך לעשות את המעקה. אם אין מעקה כמובן צריך לעשות מעקה ולעשות לו מרזב בדרך כלל שם בזמנה היה בתים כאלה משופעים וכדי שהמים, וזה היה קטית ואם המים היה שוכב על הגג אז היה לך דליפות אז מה עושים? היו עושים בית משופע ובצד היה לך מרזבים כדי שהמים לא ייפול על הקיר או לא ייפול לזה ואז יהיה לך להיכנס לתוך הבית זה הרצל, הוא יודע את הדברים האלה, אז הוא יכול להסביר מה זה הדברים האלה. אז אוקיי, לעשות לו מרזב, וגם להציח את גגו, לצפות את הגג.
דרך המרזב הזה עובר למים של הגשם.
נכון, נכון.
אמנה.
וכן להטיח את גגו, כלומר לצפות את הגג בטיח ולהמונע את הדירות מימין חזרת מהגשמים לבית. כלומר, כאן זה תחזוקה שוטפת. בדרך כלל בהתחלה עושה, אבל כמובן שעם הזמן תמיד זה מתבלה. זה נקרא בלי שוטף. אז הגמרא מסבירה שגם בלי שוטף זה חי על השוטף, על הסוחר. עכשיו, שאלה מאוד מעניינת, נשאל אותך את מנחם. באים, הנה מרפששת, מזוזה, מי אחראי? אני מזכיר דירה.
כן.
מי צריך לשים? מי האחריות של לשים את המזוזה? הרצל, אני שואל אותך, מה אתה חושב?
אני צריך לשים.
בעל הבית או הסוחר?
בעל הבית.
אז הגמרא אומרת שלא כמוך. הגמרא אומרת...
אבל הוא מזכיר את הבית, דוד, עיניים שלי, זה לא בית פרטי שלו שהוא אומר, אני חי בבית הזה לצמיתות.
תשמע, אני צריך להבין, אתה צריך להבין משהו.
מה לא?
מצוות, יש מצוות שנקרא חובת גברה, ויש חובת חפצה.
נו?
מזוזה זה חפצה.
טוב.
כלומר, מי שגר, אני יכול לבנות בית, אבל לא לעשות מזוזה, למה? כי אני לא גר. לא גר. אני מוכן לעצוב, הוא קונה בית להשקעה, לא יודע מה.
להזכיר את זה.
לא משנה, קניתי. אז אני, התורה אומרת, מי שיגור בתוך הבית חייב שיהיה לו, חייב שיהיה בזה זו.
ואם הוא לא דתי,
אז אני רוצה עכשיו...
לא, לא, כל אדוני, כל הדברים האלה, אתה צריך לקחת בחשבון. אם הוא לא מסורתי, אז מה תעשה לך, אתה צריך להזכין.
אז זה מצווה...
מה תעשה?
מנחם.
כן.
אנחנו מדברים בעיקר הדין, ואנחנו מדברים שכאן לפני משורת הדין. כמובן שאם אני אסכיר דירה ואני אוהב שזה חילוני, אז אני אהיה בדעת שאני אעשה
לו מזוזר.
אבל מעיקר הדין אני לא חייב. מעיקר הדין אני לא חייב. מעיקר הדין, מה, אני מוכר חזיר, אני יכול למנוע אותו בכוח? הוא רוצה לגור בבית בלי מזוזר. אז מה, אני אגיד לו בכוח? לא יכול להגיד לו.
כן.
אז לכן הגמרא אומרת שלגבי מזוזר זה נקרא חפצה, זה נקרא מצוות חפצה, זה אחריות חפצה. ולכן באמת מי שאחראי זה בעצם הבעל הסוחר. אז עומד הגמרא, הגמרא תמהה, לא, הגמרא, מזוזה? ואמר רב משורה שהמזוזה חובת דרדרי, מה ההסתפקות? הגמרא כאילו מסתפקת, שאלו חכמים מרשש, תגיד לי, מי חייב לעשות את המזוזה? עומד הגמרא, מה ההסתפקות של החכמים? הרי ברור, יש לנו כלל פשוט, שמזוזה זה חובת הדר עליה, זאת אומרת, זה נקרא חפצה. ולכן ברור שזה הסוחר, מה השאלה? עומד הגמרא, אלא מקום המזוזה. בזמנם, כדי לעשות מזוזה, היו צריכים לעשות חריץ, לעשות בטנים בתוך קנה, לא יודע מה, גם כיום צריכים לעשות כיסוי, ולהכניס את זה בתוך החריץ. האם זה נקרא מעשה אומן או לא מעשה אומן? כלומר, כמו שהמשנה אמרה, אם זה היה מעשה אומן, צריך להביא עכשיו את הרצל, שהוא שיפוצניק, שיעשה לי את הדבר הזה. אז לכאורה צריך להיות המשכיל לעשות את זה. אבל אם נגיד שכל אחד יכול לעשות את זה, אז לא צריך להזמין את הרצל. אז באמת יהיה איזה חובת הדר, אז לכן זה הייתה הסתפקות. מה קורה לגבי מקום מזוזה? אבל הוא חושב שתנו נטוע, הוא אומר גם כי זה דבר שאין מעשה אומן, הסוחר עושה. זה צריך אומן של הדבר הזה? גם, אפילו לא תעשה חריץ, אין לך חובה לעשות חריץ. אתה יכול להכניס בתוך קנה, כמו שאנחנו עושים היום מזוזה בתוך איזה זה, לתת מסמר, מסמר כאן ומסמר כאן. אתה לא חייב לעשות לו חריץ שיהיה לך בדיוק בתוך בפנים. אז זה נקרא מעשה של אידיוט. איזה מעשה של אידיוט, אז אחרי זה אחריות הסוחר. אמר שיש יותר נטועה, דבר שאין מעשה אומן, סוחר עושה. והי, לא מעשה, לא מאמין, למה? גם אם תגיד שצריך לעשות חריץ, לא חייב לעשות חריץ, נכון הרצל? גם היום אני את המזוזה, אני חייב לעשות בפנים, אני יכול לשים אותו בתוך מזוזה, אני כאן צריך לעשות בתוך קנה, קנה זה היה בית מזוזה שלו. לא עשו צריך לעשות מסמר או משהו.
אוקיי, אבל שני מסמרים.
וכל אחד יכול לעשות את זה.
לוקחים לו כל הזמן, שכן הגוי שלו מוריד לו את המזוזה. אז מה עושים? אז אמר לו, תשמע, תעשה חריץ, אבל שלא יהיה טפח, תכניס שם את הקלף של המזוזה, אחר כך תסגור ותשים שם מזוזה דמי, שיקח את המזוזה הריקה. הוא כל הזמן, אבל אתה מלשק שם, אתה יודע שזה בפנים.
כן, אבל בדרך כלל אנשים לא עושים, בדרך כלל זה לא חייב, לא חתרנאי. עכשיו, מכיוון שהבאנו את המזוזה, אז הגמרא מביאה עוד כמה דינים על המזוזה. תנו רבנן, אתם שומעים אותי בכלל?
לא.
אה?
עכשיו,
כן. המקרופון לא עובד, אני חושב. לא.
תנו רבנן, מכיוון שאנחנו... או, יפה. אז למה מנחם אתה לא אומר לי? אני מדבר איתך. אז עומד הגמרא ככה.
כן.
מנחם, התגעגעתי לך, תמשיך. כתוב ככה. מכיוון שדיברנו את הנושא של מזוזה, אז הגמרא מביאה עוד ברייתא שמרחיבה קצת נושא מזוזה. המזכיר בעת לחברו, כתוב, מאוד מעניין, על הסוחר לעשות לו מזוזה. כמו שלמדנו. מזה, כלומר, הסוחר צריך, אתה הולך לגור בבית, אתה חייב לדאוג לך שיהיה לך מזוזה. לכן אם אין לך מזוזה, בעל הבית אין שום מזוזה, כי באמת הוא לא דר בבית, אז אתה חייב לעשות מזוזה. וכשהוא יוצא, לא יתנה לו בידו. שומע הרצל? אם אתה, אפילו למרות שעשית את המזוזה, אתה שומע הרצל? זה דין. אסור לך לקחת את המזוזה.
כן, אתה צריך להשאיר. אוי בבוי.
אבל ראיתי שהרבה אנשים שלוקחים את המזוזה.
אלא אם כן הוא עושה תנאי
מראש. או, שומע? אבל גם כן זה לא טוב.
הוא לוקח, אומרים, תיקח את המזוזה העיקרה שלך.
גם, דוד.
לוקח את המזוזה המודרת, המזוזה כשרה.
גם היום.
אבל בדרך כלל אנשים אומרים, לא רק פתאום, המזוזה שלי אני לוקח אותו. אני כשקייתי דירה, כך הוא אמר לי, אומר לי, כל הכבוד לך, ידידי. אני עשיתי את המזוזות, אני לוקח את המזוזות, אתה רוצה, תעשה מזוזות, כך הוא אמר. טוב, בקיצור...
אם גם היום, אם אתה...
אבל עומדת הגמרא, אבל עומדת הגמרא, תדע לך, נשמע יוצאת, נשמע מנחם. כתוב שיוצא, לא יצא מהבידו ויצא, ותראה מה העונש של אדם שעושה כזה דבר. אוי,
בבוי לו.
הוא מנוכרי, עכשיו אני אמשיך, אחר כך נעשה מעשה. כתוב במנוכרי, אני שואל אותך שאלה. אם אני קניתי הדירה של הנוכרי, כשאני גר שם, אני צריך לעשות מזוזה או לא? אז יהיה מחלוקת, בכל מקרה אומרים, כדאי לעשות מזוזה, חייבים לעשות מזוזה. אבל אם אתה יוצא מהנוכרים בבית הזה, אתה חייב לקחת את המזוזה.
כן, כן, כן.
למה? כדי שלא יהיה, אפילו שאתה יודע שהנוכרים הזה מזכיר לישראלים, אפילו שהוא מזכיר לישראלים, תיקח את המזוזה, כי אנחנו חושבים שהוא יעשה דברים לא טובים עם המזוזה.
כן, אבל לפני שאתה גר, אתה מתנה תנאי, אתה אומר, בתאריך כך וכך, למשל, אני יוצא, אני לוקח את המזוזה. גם לגבי ספר תורה, אם אתה לא רוצה שיהיה בבית כנסת מסוים קבע, אתה אומר, אני משאיל בהשאלה, לא לקבע. אז זה אתה יכול להוציא אותה לאן שאתה רוצה.
כל הכבוד לך, תאמיני, יפה מאוד, כל הכבוד. זאת אומרת, החכמת אותו מאוד. עכשיו, אומר כך.
כן.
הוא מעשה. עכשיו, הגמרא אומרת מעשה. זה מאוד מעניין. בדרך כלל, שומעת לך צחי, כשיש לך המשנה, בדרך כלל, כשיש לך דין א' ודין ב' אחר כך מעשה, מעשה בדרך כלל תמיד הוא בא לו לא לסתור, בדרך כלל מעשה בא לחזק את מה שאמרת לפני כן. ומה כתוב? מה היה כתוב לפני כן? שבנוכרי אתה חייב לקחת אותה. ומה כתוב במעשה אחר כך? כתוב מעשה באחד שנתנה בידו ויצא וקבר אשתו ואת בניו. שמעת מה שאומר מנחם כאן?
כן.
היה אחד
כן.
שבאמת יצא מהבית ולקח את המזוזה איתו
כן.
ובאותו שנה קבר את אשתו וילדו.
כנראה לצערי הוא לא התנתנאי.
נכון.
זה קיבל עונש מהשמיים.
אז הגמרא אומרת...
זה עונש משמיים
נקרא. אז הגמרא אומרת מעשה לסתור? בדרך כלל, כמו שאמרתי פעם, נתת לי הקדמה, בדרך כלל, כשיש לך דין א' דין ב', אחר כך דבר מביאה, המשנה מביאה המעשה, זה כדי לחזק את מה שאמרתי איתנו קודם. אז הגמרא מבינה שבנוכרי כתב מה אתה כתב, אתה חייב לקחת, ופתאום כתב כתוב שהיה מעשה שלקחתי את המזוזה, ופתאום הבן אדם הזה קבר את מיתו, וזה מעשה לסתור, איך זה יכול להיות? מה לא מובן? אתה הבנת צח? אומרת הגמרא, לא, זה הרשע. לא תמיד נכון, בדרך כלל, הכלל הוא שהמעשה בא להגיד על לפניכם, אבל כאן המשנה התכוונה לעם רשע, שאם זה אדם ישראלי, הזכרתי דירה, שמע את הרצל, הזכרתי דירה ואני עשיתי מהכסף שלי,
כן.
שמתי מזוזות.
כן.
עכשיו אני גמרתי את השכירות, הלכתי ולקחתי את המזוזה, לא עשיתי תנאי, לא כלום, לקחתי את המזוזה, תדע לך, אתה מסתכל לנפשך, ובאמת זה מה שקרה.
זה מה שאמרתי.
יפה.
צריך להתנות תנאי.
אז אמרתי, אתה תמיד חכם גדול, זה מה שאמרתי, נכון?
אני לא חכם, אבל זה היה תנאי.
טוב, נכון, הלאה. עכשיו, הזבל, מה כתוב? הזבל של בעל הבית. אבל אני לא מבינה. מה זה הזבל של בעל הבית? ואין הסוחר, אלא היוצא מנתון מן הכיריים. ככה המשנה אמרה. אמרה, זבל תמיד שייך לבעל הבית. סליחה. של בעל הבית, כן, ואין הסוחר, אלא הסוחר יש לו רק את הזכות רק על האפר שיוצא מן התנור מן הקרעי. באמת אמרת, למה יסכינה? אני רוצה להבין. זה שאמרת שהזבל תמיד הולך לבעל הבית. במה עוסקים? במה, מה יציר? היא למה בחצי הגיל על הסוחר? הרי מאיפה הזבל? אז אין שם פרות. איפה הפרות נמצאו בחצר? אז אם הזכרתי את החצר, אם לא הזכרתי את החצר, קודם כל נתחיל ככה, אם הזכרתי את החצר לסוחר, למה שיהיה בעל הבית ייקח את הדבר הזה? זה הפערות של הסוחר, וזה הגללים של הסוחר, אז למה שאני אקח את זה את הגללים? ואם תגיד, לא, אני לא הזכרתי לסוחר, זה החצר שלי, זה פשיטה. מה, אם זה החצר שלי והפערות שלי, שהוא ייקח את הזבל שלו, את הזבל שלו, מה קורה כאן? אז אם אני הזכרתי, מה פתאום, לא מובן. ואם אני לא הזכרתי, אז זה פשיטה. זה מה שאומרת הגמרא. במה הסכימה? הנה מה בחצי ידי הגיל הסוחר ותורת הסוחר, המאי של בעל הבית. אלא מה? ואלא תגיד שזה חצי ידי לא הגיל הסוחר, זה פשיטה. אם אתה לא הזכרת את החצי, והחצי שייכת למזכיר, אז בטח ובטח שזה בשונה. אבל הגמרא לא צריכה בחצי ידי מזכיר. באמת החצר, הוא לא הזכיר אותה, החצר היא שלי. אבל מה החידוש כאן? החידוש כאן, שהגללים האלה לא באו מהפרות שלי. הלכו בדרך ליד רשות הרבים, ועשו גללים לתוך הבית שלי, שהמשנה אומרת שאני זכיתי לדין חצר, אני זכיתי, והדבר הזה אפילו ללא ידיעתי.
ומה אבא אמינא שזה ילך לסוחר? ומה הוא קשור פה לסוחר?
לא, אתה אומר, גם לא שלך, גם לא מזכיר, מה פתאום?
למה? זה רק החצר שלו.
אז מה, החצר מי אמא שחוצה הכונה? חכה, כי כאן אין לו דעה, כאן הוא לא... זה עכשיו אנחנו עושים לסוגיה.
לא, אבל הסוחר, למה שמזכיר, נגיד שזה ילך לסוחר?
המזכיר לא ידע, כך הוא מדבר עליו. המזכיר לא ידע שעכשיו פתאום
שהוא עושה את החצר.
ולמרות הכל, בא להגיד לך שהמזכיר הוא זכה את זה. קדר הסעיף שהוא סובר באמת, שחצר קונה לבן אדם גם ללא ידיעתו. אז בוא נחשוט לי, זה הנושא שאנחנו מדברים עליו. הוא אומר למה, לא צריכה, לחצר למזכיר, ותור ידיעתו מעל מקמותה. זאת אומרת, מסייע לה ברבי יוסף בן חנינא. באמת הדין הזה מסייע לה ברבי חנינא. כי מה אמר לי יוחסי לבסכם? יש מחלוקת מאוד מסוימת, מאוד מפורסמת. שומע מנחם?
כן.
יש לך חצר.
כן.
נכנס עכשיו צבי לתוך החצר שלך. כן?
כן.
החצר, הצבי הוא הפקר. הוא לא שייך. האם אני יכול, אני פתאום רואה, אפילו בעל הבית לא נמצא כאן בבית בכלל.
כן.
אני לא יודע, חצר ככה, חצר פתוחה.
בסדר,
אבל... האם אני יכול, אני ראיתי את הצבי הזה, וואי, איזה יופי, הלכתי, רצתי, תפקשתי את ה... זה כזה נתקר. האם, ואז, האם אני יכול לקחת את הצבי הזה או לא?
לא, אתה לא יכול לקחת.
למה?
זה שלי. זה נקרא גזל, זה גניבה.
טוב, אז תדע לך ידידי היקר, זה הפקר.
איזה
הפקר?
זה שטח שלי!
אני מפריך עוד פעם, לא חצר המשתמרת, חכה, חכה.
איזה גזל? איזה הפקר?
חכה, סתכל, סתכל,
סתכל. אולי זה
מספיק. אתה לא מבין. יש חצר שנקרא משתמרת, יש חצר שלא משתמרת.
אבל שלא...
חכה, תקשיב! לא! תקשיב!
אם הצבי הזה היה פצוע, כשאתה יכול...
היה חצר, בדרך כלל בזמנם, כל אדם היה לו גם חקלאות. הלכתי אחד על השדות. יש לך שדה, אין לך כאן, אין לך לא, אם נניח, אם אין לך גדר בנקודה הזאת, זה אומר חצר פרטית, אז לא יכול להיכנס בזה. זה ברור, זה גדר, אין ספק. אם זה חצר משתמרת, לא מדברים. כוונה שאין לך חצר לא משתמרת, סתם, הכל פתוח לעולם.
בוא, אני אקח אותך היום לתנובות, לינוב, לגאולים, לצור משה, לברותיים, חצרות שלהם בלי גדר, אבל אתה לא יכול להיכנס בלי רישום. אתה
עושה,
בוא נלך.
טוב.
עכשיו אני אקח אותך.
עכשיו, מנחם.
אז אתה מסכים איתי?
מנחם, אתה, הבעיה שלך היא...
הבעיה שלי.
אני אגיד לך מה יש לך בעיה.
אז בגלל זה, היום לא הולכים לפי ההלכה ולפי הגמרא, יחד. בשביל זה, בשביל הדברים האלה.
מנחם, מי שלא הולך לפי ההלכה, הוא לא שם. אבל נעזוב עכשיו.
טוב, סליחה, לא אמרתי.
עכשיו, אני, יש גם לפעמים מנהגי מדינה. אני לא מקנה גם כאלה מדבר כזה, אגב, הדינה זה מלכות הדינה, לא משנה. אני אומר, אם כולם החוקים אומרים שגם אם אין לך זה, זה כן, זה, ואם לא שום לך בטאבו, זה נקרא גם מה לא שלך. בזמן של הגמרא, תלוי אם זה חצר משתמרת או חצר משתמרת. אם זה חצר משתמרת, אין שום ספק שנכנס הצבי הזה, אף אחד יכול לקחת, אם תיקח את זה, זה גזל גמור. זה נקרא חצר קונה. כל הבעיה, אם חצר לא משתמרת. האם אני באמת, זה הפקר, מה, הצבי הזה היה הפקר, מה, הוא שייך לך? הוא עבר דרך השדה שלך. אז מה, מכיוון שהוא עבר, וזה אין לך לא גדר לו כלום, אז זה שלך? מי אמר את זה? טוב, אז אומרת הגמרא, לכאורה, לכאורה, אז אנחנו כאן מדברים, זה מסייע לרבי חנינא, שאומר, הרי הבן הבית הזה, הוא לא ידע בכלל שיש לו כאן עכשיו זבל בחצר. כי זה עברו מרשות הרבים ועשו זבל, והוא בכלל לא ידע מזה. ואתה אומר שבכל מקרה הוא קנה את זה, זה שייך לו. אז אומרת הגמרא שכאן זה לכאורה מסייע לרבי יוסי בן חנינא, דאמר רבי יוסי בן חנינא, שחצרו של אדם קנה לו שלא מדעתו, אפילו לא מדעתו. עכשיו, דרך אגב, כאן מדברים אפילו בחצר המשתמרת, אפילו בחצר המשתמרת. אני שואל אותך שאלה, אם הרצל, אני שואל אותך שאלה, חצר משתמרת אפילו. אני הזמנתי את הרצל לארוחת צהריים ופתאום שמה, לא יודע, פתאום הרצל יצא לגינה ומצא מתחת, לא יודע, סתם חפר קצר, פתאום ראה 200 שקל. של 200 שקל זה? האם הרצל יכול לקחת 200 שקל לכיס שלו? כן או לא? יש מי שאומר שאם זה היה מדעתו, אם הבעל הבית ראה את ה-200 שקל, אז אוטומטית הוא קנה את זה. אם אתה אחר כך הלכת, ואפילו אם הוא ראה את זה, כלומר לא יהיה עם את זה עדיין, אתה לא יכול לקחת את זה. אבל אם הוא לא ראה את זה בכלל, גם לא שייך לו. לא, 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 זה היה כאילו, אני לא יודע מאיפה, אני לא יודע מה, אבא רוח הגיע לחצר, לא יודע מה. אז אם יוצא מצד שלו, מה זאת אומרת? זה, אין לו סימנים, 200 שקל אין לו סימנים. אז לכן בא רבי יוסף חנינא, אומר שאם זה לא יהיה מדעתו, גם אם לא מדעתו, עדיין זה החצר משתמרת, ואתה, הרצל לא יכול לקחת את ה-200 שקל. הכסף הזה שייך לבית, כמו שאתה אומר, הכסף שייך לבעל הבית. ככה אומרת כבר. טוב, זה מחלוקת. אז אומרת, אמרה רבי יוסף חנינא, חצר שאדם כאילו לא אפילו שום מדעתו. אז עכשיו אנחנו ראינו כאן, הרצל, שחצרו של בן אדם קונה לו, כרגע אנחנו מדברים, לכאורה גם משתמרת, גם חצר שהוא משתמרת. כמובן, אם חצר לא משתמרת, בכלל לא מדברים על זה בכלל. אבל החצר, אפילו בחצר משתמרת, אז יש מחלוקת, האם באמת, אם זה לא מדעתו, האם זה קנה, החצר שלו קנתה או לא קנתה. אז יש מחלוקת, רבי יוסף בן חנינא אמר שכן קנה. אז לכאורה, זה מסייע לרבי יוסף בן חנינא. מצווה, הגמרא, מקשה. מה אתה אומר רבי יוסף? שחצרו של אדם קונה לו אפילו שלא מדעתו. כתוב בברייתא, אם אמר כל המציאות, אתה שומע? מנחם, בא בן אדם, הלך והכריז בעיר. זאת אומרת, כל המציאות שיבואו לתוכו של החצר היום, אני יודע שיש כאן עכשיו, לא יודע מה, עושים כאן מבצע של למצוא מציאות וזה, אני אומר לכם, כל המציאות שימצאו בבית שלי ובחצר שלי, אז זה שני. אני לא יודע בכלל איזה מציאות יש שם. וכך הוא הכריז. כל מציאות שיבואו לתוכו, היום, תקנה לי חצרים. ככה הוא אמר. אני לא יודע בכלל שיש לי בכלל מציאות. אבל אני אומר, תגידו לכם, אם יש מציאות, אז אני רוצה שהחצר שלי תקנה.
דמיונות,
דמיונות. הברייתא לא אמר כלום. אומרת, הגמרא לא אמר כלום. אתה יכול להגיד אלף ואחד דברים, אתה יכול להגיד מיליון ואחד דברים. לא שווה כלום. אם יבוא מנחם עכשיו למקום הזה וראה את המציאה הזאת, אז ייקח את זה, וזה אין לו שום בעיה.
אפילו שהאדם הרחקה.
כן, אפילו שאמרת והחלטת כל המציאות, אתה לא יודע שיש לך איזה מציאה ספציפית.
הבנתי, הבנתי, אני מבין מה
זה. לכאורה, כאן קושי רבי יוסף בן חנינא. אתה בא ואומר אפילו מי לא מדעתו, וכאן אפילו הכריז. אתה אומר שהוא לא אמר כלום, אז לכאורה זה קשה רבי יוסף בן חנינא. זאת אומרת, כל המציאות שיבואו לתוכו.
מה זה נקרא חצר שלא משתמרת? שהמציאה מגיעה והולכת?
לא יודע, ככה, לא יודע בדיוק מה היה מקרה.
לא זה חצר שלא משתמרת.
אני יודע, עושים עכשיו מבצעים, כי אני יודע שהרבה מאוד היו מציאות, מצאו כל מיני מציאות שם, לא יודע מה, באזור. אז אני אומר, תשמעו, אל תבואו אל החצר שלי, אל תבואו כלום, כי כל המציאות שמישהו ימצא, ייכנס לחצר, ואפילו זה לא משתמרת, לא אכפת אם משתמרת, לא משתמרת, כל המציאות שאתה נמצא, מישהו יבוא וימצא מציאה ויקח אותה, תדעו לכם, אתם גזל. זה שני.
זה שני.
אבל אני לא יודע אם יש לי איזה מציאות שם או לא. עומד המשנה,
לא לעצמו,
אמר כלום. לא, לא, באמת, בן אדם, אנחנו מצא מציאה.
טוב.
אז עומד המשנה, הבן אדם זה יכול לקחת את זה, זה לא אמר כלום. עומד, אמר רבי עמיתא, לעדי אמר רבי יוסף בן חנינא, שחצר אדם קונה לו שלא מדעתו, אבל לא אמר כלום. קושיה. רבי יוסף בן חנינא לא יכול לחלוק לברייתא. אומרת הגמרא, אך מה יעסקינן בחצר שאינה משתמרת. עכשיו אנחנו מגיעים לחילוק. אומר ככה.
זאת אומרת שאם הוא לא היה מוצא את זה, זה היה הולך לאיבוד. זה לא היה נשאר באותה חצר. אם הוא לא היה מוצא את זה, זה לא היה נשאר באותה חצר.
למה?
כי זה חצר שלא משתמרת.
למה?
זה מה שאתה אומר.
רק אם זה, מה זה אינה משתמרת? אינה משתמרת, זאת אומרת אינה גדר. אבל אם באמת היה שם חיה עוברת שם, אז באמת לא הייתה שם בחצר. אבל נניח שנפלו 200 שקל. נפל מטבע. המטבע הולך ברגל? אני לא יכול לרגל. אז לכן היא כן נשאר במקום הזה.
אולי נפל מאיזה כישר
בן אדם. השאלה עכשיו, מה יקרה אם הרצל נכנס לשם, ראה שם מטבע של 20 שקל, והיא לא הולכת ברגל,
והחצר לא משתמרת. אם זה מדרון או איזה משהו.
לא משנה, מצא בתוך החצר שלך, מה זה משנה איפה מצא?
לא, אתה אומר שחצר שלא משתמרת, זה אומר שזה לא נשמר שם, זה רק...
לא, לא נשמר, זאת אומרת, אין לך גדר, זה הכוונה. לא שזה מדרון או משהו. משתמרת לפי התורה, זה אם יש לך גדר או אין לך גדר. אומרת הגמרא, אך מעסקינא בחצר של המשתמרת. באמת חצר של המשתמרת, גם רבי יוסף בן חנינא מסובר שבאמת זה לא קונה, בכל מצב. אתה יכול לצעוק כמה שאתה יכול להגיד, זה לא קונה. כל הבעיה, מה שהוא אמר, זה בחצר המשתמרת, וכאן יש מחלוקת, אם כן. אבל כאן, במקרה כזה, כאן מדובר שכתוב לא אמר כלום, כי זה הייתה חצר של המשתמרת, חצר של המשתמרת, גם רבי יוסף בן חנינא מודה שהוא לא אמר כלום. יחי, הם הספר. אומרת, מה אתה מביא את הברייתא? המעמיד כאן יש בחצי שלם שתי מידה, מה כתוב בבית אחר כך? יצא לו שם שם מציאה בעיר, אם יצא עליו כל בעיר, יש לי נכנסה מציאה לחצרו, יצא פתאום עכשיו איזה יצא קול, ואמרו, תשמע, אנחנו ראינו עכשיו שצבי נכנס לחצר, של מי? של הרצל, או של מישהו אחר, לא משנה. ויצא אימת שכם דובר בחצר שאינה משתמרת, ומה כתוב? דבריו קיימים. אז במקרה כזה החצר קונה, איך החצר קונה? איך החצר קונה? אז לפני שנייה אמרת לי, שאם זה לא הייתה מדעתו, בחצר שלה משתמת, הוא לא פנה. והנה כאן כתוב מפורש שדבריו קיימים. זאת אומרת שאתה חייב להבין שזה בחצר שכן משתמת, לא שלא משתמרת, אז הטיעון שלך נפל. והיא בחצר שלה משתמרת, כי יצא לו שם יציאה בעיר מיהווה. מה זה יעזור? באמת הגמרא מאוד מעניין. אתה שומע, צחי? מה זה יצא שם משתמרת? משתמרת זאת אומרת שאם יש לך גדר או משהו, אתה שומע צחי?
שאין גדר, זה
אנשים יודעים, זה בעת של צחי, לא נכנסים, למה יש לו גם גדר, יש לו הכל? עכשיו, אם יש חצר שלא משתמרת ויצא לו שם בעיר, שמה? הוא כבר אמר, תשמע, אני כל המציאות הם שלי. אז מה כל האנשים מבינים? שהוא כבר מודע לדברים האלה, לכן הם לא מתקרבים לבית, לא מתקרבים לחצר הזה, כבר הוא בעצמו כבר הכריז לכל העולם, אז יעיזו לבוא תקרב אליי. אז לכן זה הופך להיות כמו חצר משתמרת. טוב, מטבע. עכשיו מראה.
אבל חצר שלא משתמרת, אם הוא עומד על גבה, אז היא קונה לו.
כן, כן, חוזר אחר.
קודם כל, קודם כל, קודם כל, שהוא לא עומד על גבה.
כן, לא, כאן הוא לא עומד על גבה.
מה אתה אומר על גבה?
הוא עומד על יד, ליד ה...
בתוך החצר.
או ליד אפילו חצר.
ראיתי, ראיתי.
אבל דרך אגב, גם כן לא בטוח. כי גם לגבה. גם לגבה זה לא בדיוק אותו דבר, כי תלוי מי יכול לרוץ ולהשיג אותו עוד. טוב, הלאה. עומד הגמרא מטר, זבל יוצא מן התנור ומן הקיריים ומן הקרחן הקולט מן האוויר, הרי הוא שלו. ככה כתוב, כל דבר שזבל שיוצא מן התנור ומן הקיריים והקולט מן האוויר, כלומר, אם יש לך כאן פרות ואתה קולט זה מהאוויר, כמו שזה בחצר, אנחנו העמדנו שכאן החצר הוא לא מוזכר, אבל אתה שמת כלי ותפסת את זה באוויר, אז כתוב שזה היה שלו, של מי? של הסוחר. וכתוב שברפת ושבחצר של בעל הבית. אבל אם זה היה האפר הזה של הרפת ושבחצר, אז של בעל הבית. ואם איתה ליד רבי יוסף בן חנינא, דאמר שחצר שעד הקונן לו, אפילו שלא בדעתו, קולט מהאוויר המים הרי שלו. הרי, אם אתה שמת לחצר לא הזכרת, כלומר חצר שלך מזכיר. אפילו אם אתה קולט את זה באוויר, יש כלל, אתה שומע צחי? האוויר של האדם, של החצר, זה כאילו קונה לו, זה אותו דבר. החצר זה כאילו, אפילו ברגע שהגיע לאוויר, זה כבר קלט אותו, זה כבר שייך לי. אז למה אם אתה שמת, קלטת את זה מהאוויר של החצר שלו, הוא מוזכר לך, למה שהופך לראות של הסוחר? ותאמרה, אמר הבאי ומדביק בשולי פרה, כלומר כאן זו פרה שהוא שם את ה... ראה את הפרה הולכת לעשות גדלים, ממש הצמיד לה את הכלי, ממש כתוסק, לא היה בכלל אוויר. לכן כאן אין אוויר, אם היה באמת היה באוויר, ואחר כך תפס את זה למטה, אז באמת זה נכון, אתה צודק, ולא יעזור לו. האוויר כבר קנתה לבעל המזכיר. אבל כאן זו פרה שהוא הצביק את זה ממש למטה, לא היה שום אוויר, ולכן הכלי הוא שלי, והכלי שלי אני יכול לקחת. רבא אמר, הייתה יצירות אחר. רבא אמר...
מה, אתה אומר כאילו שהפרה היא באה לעשות את ה...
כן, הוא בא כלי, דביק לה לטוסק. ולקח את זה, כן, לא משנה. אמר, רבא אמר, אפילו לא, הוא לא חייב את הדבר הזה. אפילו נגיד שבאמת היה בתוך האוויר, אבל האוויר של אין סופו, תנוח לאו כמונח דעת. מתי באמת אנחנו אומרים שחצרו, האוויר קונה שייך לחצר וקונה לו החצר? דווקא דבר שבטוח זה ירד לחצר. כלומר, זרקתי משהו, ואני יודע עכשיו, חוקי הגרביטציה נופל עכשיו בתוך הבית. אז ברגע שכבר נפל לתוך האוויר, כבר עוד גמרנו, זה נקרא כאילו כבר קלצה. כבר זה שייך לך. אבל דבר שלא אמור להגיע לקרקע, כי שמתי כאן כלי, הוא לא יגיע לקרקע, אז הוא לא יגיע לקרקע, אז הוא לא יגיע לקרקע, החצר לא כולנו. אז לכן אפשר להעמיד אפילו, שלא ידביק לטוסיק, אפילו באמת שמת באוויר, גם כן שייך לו. מי פשיט עליי, מה? אתה רוצה להגיד לי שאם... שהאומנם ברור לרבא שהווה שאין סופו לנוח זה אינו קונה לבעל חצר, הרי בעצמך רבא אתה הסתפקת לדבר הזה. אתה בעצמך הסתפקת, גם דבר שלא עדיף לנוח, לא בטוח שיפול לחצר הזה, ובכל מקרה הסתפקת אם כן קונה או לא קונה, איפה ראינו את זה? ב- מבעלה, בבעל רבא, זרק על מכה, אתה שומע? היה אחד זרק על מכה, הוא רצה לזרוק על מכה, לעבור לעסק, אתה שומע? לפתח הזה שהגיע לחצר הזה, אבל מה לעשות? שזרקתי כאילו יותר מדי חזק, זה עבר דרך החצר, ועבר לפתח אחר, והלך יצא החוצה. האם במקרה כזה, בעיקר שעבר בתוך האוויר של החצר שלי כבר קנה או לא קנה, אני כאן בטוח שהוא לא עומד ליפול, כי הוא המשיך הלאה. עכשיו מה כתוב, זרק, רב הזרק אני כאן פתח זה, ויצא פתח זה, מה הוא? אז הוא אומר, ומה הוא שאל, האם אוויר שאין סופו לנוח כמונחת, אני אומר שלא, כמונחת, מתורש בעצמך רב, אתה בעצמך הסתפקת. אז מה פתאום כאן אתה פתאום, אתה בא ואומר לי, ברור לך שדבר שלא עומד לנוח זה באמת לא קנה. זאת אומרת, הטעם, יש הבדל בין המקרה שמה למקרה כאן. הטעם לא מפציק ולא מידי. מתי שמה הוא מסתפק? זה דבר שאנחנו לא בטוח, מה, אין שום דבר שמפריד בינו לבין הקרקע. רק הוא עבר, יכול להיות שיפול כאן ויכול להיות שימשיך כאן. אז כאן הוא מסתפק. אבל כאן, ששמת את הכלי ממש, וזה בטוח שזה יגיע למטה, כי זה יגיע לכלי, אז כאן הוא באמת, היה ברור לו שכאן האוויר לא קיבל. אתה לא מפסק מידי, וכאן נפסק. הלאה, שברפת יש בחצר, מה ראינו? שברפת יש בחצר, הרי אלו כשבעל הבית. שלא מזכיר, באמת הגמרא. תארתי, לא מתחיל להגיד לי גם בחרפת וגם בחצר, אבל ברור, אנחנו מדברים כאן, שלא הזכרת את הרפת, את החצר, לכן זה שלך. אני לא צריך להגיד לי רפת שבחצר, תגיד לי כל דבר שלא הזכרתי, ברור, מה הרפת לא, תגיד לי כל דבר שלא הזכרת, אז לא, זה שבעל הבית, לא צריך כתוב גם רפת, גם חצר. ואתה מה, אמר הבעיה הכי כאמר, לא שזה שני מקרים, אלא שברפת שבחצר. הרי אלו של הבית, למה? כיוון שחצר, אני לא הזכרתי לו, אז כאן רוצה לחדש לי, שאם החצר לא הזכרתי לו, אפילו שהיא לא מוזכרת, סליחה, כן, אף אם הזכירו גם את החצר, אפילו אם הזכירו את החצר, תמיד הרפת שיש לבית, למה? כי רפת לא מזכירים רק אם אומרים בפורש, זה מה שאני רוצה לחדש. רפת, בדרך כלל מסתם, תמיד הבעל הבית לא מזכיר את הרפת שלו. לכן, תמיד הוא יכול להזכיר את החצר, וכאן אני רוצה להגיד לך, אפילו שהזכרתי לך את החצר, אבל תדע לך שברפת, למרות שהרפת נמצא בתוך החצר, הרפת היא לא מוזכרת, ולכן באמת זה שייך לבעל הבית. באמת אמרה, אמר רבה, שמכאן אנחנו לומדים הלכה, זאת אומרת שהמזכיר את חצרו סתם, לא הזכיר את הרפת שבא. וכאן הוא מגיע למסקנה, שעדיין בדרך כלל שמזכיר חצר, את הרפת לא מזכיר. כלומר, לא כל דבר שאני מזכיר, זה אוטומטית שייך לך לסוחר. אתה שומע את זה אחי? יש דברים שבדרך כלל אני לא מזכיר. יש דברים שאני לא עוזר. כלומר, לא חייב להיות כל דבר שאני מזכיר לך את הדירה, זאת אומרת גם כל מה שבחצר אוטומטית זה הופך לך. יש דברים שאתה חייב להגיד לו מפורש, שאני מזכיר לך, טוב, בטבת. הגמרא אומרת, עדיין קושייה על מה שאמר רב, מי זה שם היה ביוסי, או מישהו שם, שאמר שאפילו לא מדעתו, גם כן קונה. באמת הגמרא שבחצר משתמרת. באמת הגמרא מתה, ויונה שובח ויונה עלייה. יונה שובח ויונה עלייה, מה החידוש בהם? זה לא, היונים, לכאורה, הם מהפקר. הם לא שבעל הבית. הם הולכים בדרך כלל בחוץ והכל, רק הם באים בלילה לשובח וגם יוני עלייה. אז יוני שובח ויוני עלייה חייבות בשידור החכם. אתה שומע? אנחנו יודעים, הרצל או צחי. אני יש לי בבית, יש לי על החלום, כל הזמן יש לי כאן יונים. ויש לי גם דוגרים על הביצים. האם אני יכול לעשות שידור החכם או לא שידור החכם? זה גם מה תגיד לך שאתה לא יכול לעשות שידור החכם בזה. כי רק אם יקרה לדרך, זה יכול להיות מזדמן, לא שייך לך. ומשהו הלכת בדרך ומצאת. אבל דבר שהוא כבר שייך אליך, אז אתה לא יכול לעשות שילוח הקן. אז מה כתוב בגמרא? יונה שובח ויונה עלייה, זה החידוש, חייבות בשילוח הקן. למה? כי באמת, לכאורה, הם לא שייכים לך. אז אם לא שייכים לך, זה שייך לעולם. נכון שבאים לכאן, ובאים אליך, ואתה בדרך כלל רוצה אותם. אבל הם לא, מעיקר הדין הם לא שייכים לך. אז לכן אתה חייב בשילוח הקן. אם אתה תראה אותם עכשיו דוגעת על הביצים, אתה חייב, אתה עושה
אותם. אתה עושה להם בחצר שלך שובח?
כן.
ואתה יכול לעשות שילוח הקן?
כן, ככה כתוב. חייבות שילוח הקן. חכה, עכשיו בואו נתחיל להגיד. אבל אסורות באיסור גזל. וגם עוד משהו. אם עכשיו אני אכנס, אני אראה את היוני השובחה האלה, ואני הלכתי ולקחתי את האמא שלה, או את הביצים, תדע לך שזה גזל מפני דרכי שלום. איזה גזל זה? עכשיו זו השאלה, אוקיי. נעשורות באיסור גזל מפני בקשה. ואם איתה לה, ואם מה שאמר רבי יוסי ברבי חנינא, שחצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, או אם חצרו של אדם קונה לו אפילו שלא מדעתו, כי יקרה כן תיקון, איך אתה חייב בשביל לך כן? הרי, בכולה, הביצים וה... כרגע מדברים על הביצים, כאילו, כמו הקצת הקשרה קצת קצת. לכאורה, הביצים הם כבר שייכים לך. חצרך כבר קנתה לך. חצר קנתה לך, פשוט לא יודע שיש לך ביצים. חצרך קנתה לך, ומי קנתה לך? זה לא נקרא כי יקרה לך בדרך. אז איך אתה חייב מצוות של אורח הדין? הבנת את השאלה?
כן.
אם שום דעתו, כיקרה, כיקרה, כיקרה ציפור, כבר זה מזומן. אז איך אתה אומר לי, אז מה יוצא מפה? שבניגוד אליך. שגם חצר משתמט שלא מדעתו, זה לא נקרא שאתה כאן נמצא. ולכן אתה יכול לעשות את השילוח הקר. אמרה והביציאה באה חידוש גדול. אמרה וככה. ביצה, ביציאה תרובה, היא התחייבה בה בשילוח הקר. תראה, מבחינת יש כאן שני דינים. יש דין קניין ויש דין של שילוח הקר. שילוח הקר, ברגע שכבר יצא רובה, אפילו שעדיין הוא לא הגיע לקרקע, רק יצא, התחילה לצאת, ורק רובה יצא, אפילו עוד יצא כולה, כבר החייבים שילוח הקר. כבר אם ראית את הדבר הזה, אתה, יש לך כבר מצווה חיליות שילוח הקר. אבל לגבי קניין, רק אם היא הונחה על הקרקע. אבל בקנייה, עד היא נפלה לחצר. רק אם היא נפלה לחצר, רק אז היא שילוח. לכן קטן החייבו לשילוח, מכמד את כל החצר. לכן כאן, וראית שאמרה שאתה חייב בשילוח, כאן מדברים שלפני היא יצאה רובה. ולכן הוא חייב לצאת לשלוח, אבל עדיין היא לא נפלה לתוך החצר. לכן, במקרה כזה זה נקרא, עדיין לא קנית את הביצים, ולכן אתה חייב לעשות את המצווה של לוח הקר. אומרת אגמר, יחי, עמי אסרות משום גזל. אם אתה אומר שהקניין, אתה שומע צחי? זה רק עד שיפול על זה ממש על המצווה. אז למה אם אני לוקח את הביצים האלה, על ידי לא נפלו על המצווה, למה זה נקרא גזל? זה בכלל עצר לו, לך הקניין חצר לא הייתה כאן כאן. למה זה גזל? אומרת אגמר, יחי, המאי אסרות משום גזל, אתה אומר לה אימא, כאן מדברים על האימא, ולא על הביצים. כי האימא, דעתך, אמרת, אמרת, תגיד, שבביצי שובח, ליצור דגש למרות שלא קנית, כי באמת זה מהפקר, אבל דעתי עליהם, כי אני יודע שהם תמיד באים לכאן לישון, לכן הם שלי. אני אקפיד למישהו עכשיו בוא, ויקח לי את הדברים האלה, למרות שאני לא קניתי אותם במכולת. אתה אומר רק האימא, והיא באה איתם התירוץ אחר, לעולם הביצים. ותנפיק רובה, דעתי לבי, זאת אומרת, כבר, מי שכבר הוא מנפיק רובה, נכון לא שמחינת קניין, אין כאן קניין, אבל מכיוון שדעתי עליה, אז זה כאילו שכבר שייכת לי, ולכן אני אוסר עליך מישהו אחר שיבוא ויקח את זה, כי אז יצא לך מריבות, אז יצא לך בעיות. אז יצא איתי, צחי? אפילו שלא קניתי אותה, מבחינת הדין לא קניתי אותה, אבל מכיוון שרוב בני אדם, שכאן כרגע, שיש לך כדי עיני שובח, ורואה את הביצים, אפילו שעדיין לא יצא כולם, זה הגיע לקרקע, אני מקפיד. זה מה זאת אומרת, אני בא עם החצר שלי, זה מה שאתה תיקח את זה. לכן, באמת, לכן זה נקרא. ודפיק לי את זה הלבד. עכשיו, עובדת הגמרא באשת הדרה, ביהודה אמרה, יש כאן, כמו שראינו שרה ביהודה אמרה, אמר זה חידוש, לכן אני יכול להגיד תירוץ אחר. מה הוא אמר? אסור לזכות בביצים כל זמן שהאם מלבסת עליהם. שנאמר שרצה שלך את האם. ועדת הבנים, אפילו תאמד היא נפלה לחצרו, הוא אומר ככה כלל. כל דבר שמה, שהאם מובסת עליהם, אפילו שלא קנית אותה, זה לא משנה. אם אתה בעצם, אז זה כאילו, כל דבר שכאילו, אם אתה אומר שהאם כבר שייכת לך, כי דעתך עליה, גם על הביצים, זה אותו דבר. אז לכן, כל דבר שאדם מובסת עליהם, כתוב שלא תשלח את האם, אם זה הבנים, אז ולא. אפילו תאמד נפלה לחצרו, כל אחד איום מציץ זקילה, אז אך ילד, וכל אחד איך לא מציץ זקילה, חצי עולם מי לא תח ילד. לכן, כל דבר שבאמת, שהחצרו כן זוכת לו, אז גם כן לא זה, אז מה? אז כל אחד איך הוא מציץ זקילה, אירופה רומא, כל אחד איך הוא מציץ זקילה, כל מקום שבא לחצר, רשאי לזכות בביצים בעצמו. אז חצרו גם כן זקילה, וכל אחד איך הוא לא מציץ זקילה, חצרו לא יכול להקנות לו, כי כאן כמו הביצים האלה, הביצים האלה לא יכולים לקנות לו, כי מבחינת ההלכה זה רק עד שיגיע על הקרקע. אז החפיש שתרצה זה לא יעזור לך. לכן, במקרה כזה, וכל אחד אינה מדרון זכייה, גם חצר אינה קונה לו. זאת אומרת, יחי, אסרות בגזל, לפני דרכי שלום? מה זאת אומרת? המשנה אמרה שהן אסורות בגזל מפני דרכי שלום. ממה נפשך? היא דשלחה, אם שלחה גזלה את האם לפני שלקחת ביצים, הלו גזל מעל יהוא. אם הוא שלח את האם, ואז הוא שלח את האם, אז כבר הביצים כבר נמצאים למשל הקרקע. אז זה צריך עוד גזל מלא, זה גזל מעולה. למה קרוב דרכי שלם? דרכי שלום. ואם זה לא שלך, גזלן, אז מה אין לי שילוחם? מה אתה אומר דרכי שלום? אני יש לו מצוות עשה, חייב לשלח את האם. מה קורה כאן? אומרת, אתה כאילו חייב אסורות ואין שום דרכי שלום. תחליט. אם שלחת את הזה, אז זה גזל מעליה. כי אז הביצים שייכים לך ממש. ומי שיקח את זה, זה גזל מעליה. ואם זה לא שלך, אז למה אתה אומר שזה גזל דרכי שלום? זה ממש חייב לדאורייתא, הוא חייב לעשות כזה שילוח. אז הגמרא כאן מדברים בקטן, למה באמת הוא לא, אין לו כאן מצוות שילוח? כי מכיוון שכאן קטן וקטן אין לו מצוות שילוח. לכן אין שום בעיה. אז לגבי מקרן שילוח אין בעיה, לכן מה שישאר כאן גזל דרכי שלום. אומרת הגמרא, מה, בקטן זה משום דרכי שלום? איזה דרכי שלום? תגיד, אתה צריך להוצאת את הילד הקטן? מה זה נקרא דרכי שלום? קטן כי פעם דרכי שלום הוא? אחי כאמר, אביו של הקטן חייב להחזיר לו מפני דרכי שלום. נכון, לקטן אתה לא צריך שום דרכי שלום. אבל אם אתה תיקח מהקטן, אחר כך יבוא אבא שלו והתחיל לצטפן, והתחיל להריב ולהתחיל את זה. לכן אתה לא עומד עם הפיל הבן הקטן שלך. הלך ולקח את הביצים האלה, תחזיר לו. כדי שלא יריב בין האבות. המזכיר, יש שאלה מאוד מעניינת. המזכיר בית השנה של תחנה צחי. שאלה מעניינת. שאלתי, יש לנו עצמם לשאלה שתיים, מה אתה רוצה? הרצל, אני שואל אותך שאלה. אני אמרתי לך, אני מזכיר את הבית הזה לשנה, ונניח ב-12 סוס. בסדר? אמרתי בשנה. מה אתה מבין? שכל חודש זה שנה, נכון? כל חודש זה זוס. פתאום מתברר ששנה מעוברת. אתה לא יודע מההתחלה שהתקעה שנה מעוברת, כי רבנן היו עושים באדר, היו מחליטים. מי צריך לשלם את החודש הזה? האם יש כאן ויכוח? בא המזכיר ואומר לו, מה, אני אמרתי לשנה. בשנה, אז מה? אז לכן, סליחה, אני אמרתי 12 זוז, מה זה אומר? אם אתה אומר לשנה, זה הכלל. אם אתה אומר לשנה, הכוונה היא שנה, לא אכפת לי. אם זה
מעבר, לא משנה כמה חודשים.
אבל אם אמרת חודשים, תמיד זה לא חודשים חודשים. אז זה המשנה שעומד, אמר. המזכיר לך, אתה אומר לשנה, מתעברה לשנה, אתה אומר לסוחר. אין לעשות, מי שכאן זוכה בזה, זה הסוחר. לתורת הסוחר, למה? כי אתה הזכרת לי שנה, שנה זה שנה. עכשיו, אתה פתאום נקבע 3 חודשים, אז אכלת אותה. הסוחר רוויח. אבל אם אמרת לחודשים, אז המזכיר מפסיד. למה? כי כאן זה עובד כל חודש וחודש. לכן, אם יש לך עוד חודש, עכשיו צריך לצאת להם עוד זוז. אז אם זה היה... כמו, אז מה הכלל? אתה שומע את זה, אחי? אם אני אמרתי לשנה, תמיד מי שמפסיד זה מי?
המזכיר מפסיד.
המזכיר מפסיד. ואם אמרתי לחודש...
חודשים, הסוחר מפסיד.
נכון.
הוא לא מפסיד, הוא משלם מה שהוא
רוצה. כן, הוא משלם, כן. עכשיו, מה קורה אם אדם אמר שני דברים האלה? הוא אמר לשנה וגם לחודש. מה היה מקרה? היה מעשה בתפורי. ואחד שצריך מלחץ מחברו. הוא אמר ככה. ב-12 דינר זהב בשנה. הוא אמר שנה, אבל מצד שני כתב, מדינר זהב בחודש. הוא אמר גם את זה וגם את זה. מה קורה כאן? באמת הגמרא יחלוק, והגמרא שתסביר למה יחלוק. באמת הגמרא, הוא בא מעשה לפני רבי שמעון בן גמליאל, ולפני רבי יוסף אמור יחלוק את החודש העברי. בא עם באמת המקרה הזה שהיה ספק, כי הוא אמר גם שנה וגם חודש, אבל הוא אמר שנה בהתחלה, וחודש אמר בסוף. ככה זה היה המקרה, והם אמרו יחלוק. שאלה למה יחלוק? באמת כל הגמרא אומרת, מעשה לסתור? איך זה יכול להיות? הרי במשנה כתוב, בדרך כלל המעשה תמיד בא להוכיח את המשנה. אבל כאן במשנה כתוב, זה או למזכיר או לסוחר. ולא כתוב חצי חצי. אז מה, אתה מבין עכשיו מעשה לסתור? אז זה לא יחלוק כמו הרי שאלה כמו הספר. מה קורה כאן? באמת אני לא מעשה לסתור, עכשיו לגבי השאלה הזאת יש כאן 3 תירוצים. תירוץ אחד, עומד כיסורי מחסרה וכייחק קטני. באמת, יש כאילו המשנה חסרה דין. והיה צריך לטוב ככה. ואם אמר לו, כלומר, המשנה עומד ככה. אם זה המטרה ישנה, תמיד מי שמרוויח, מי שמפסיד תמיד המזכיר. ואם זה חודש, תמיד הסוחר מרוויח. הוא צריך לשלם, לא משנה. עכשיו, מה קורה אם אמרת גם שנה וגם חודש? וזה כאילו חסום במשנה. לכך, ואם אמר לו, בשניהם עשר תיאובים לשנה, מדינה זכר בחודש, יחלוק. ומעשה נמי, בעיר ציפורי, כי כאן באמת יש כאן סתפקות, האם אמרת גם אמרת גם שנה וגם חודש, ובאמת מעשה כזה הגיע לרבי שמעון בן מעשה בבית אחד, וחס אחד, וחס אחד, ולא בשניים עשר תיאובים, מדינה זהב וחודש, הוא בא מעשה כזה, ואומר, ואמר, יחלוקו, קדוש העברו. אז באמת, כאן חיסורי מחסרה, זה ככה דעתו של רבי שמעון בן אין עזר. אמר רבה, גמרא עומד ככה, הוראה של רב עניין. רב שראה את המשנה הזאת, אתה שומע צחי? אמר, תדע לך, אם אני הייתי בתקופתו של רבי שמעון גמל, ובא לי למעשה, הדין היה בא לי עליי, הייתי אומר שהסוחר יחייב על הכל. בכל מקרה, במקרה כזה הסוחר יחייב. ולא יחלוקו, כמו שאמר רבי שמעון גמל. ואתה אמר, למה? למה רב אומר את הדבר הזה? אחר כך כאן חלבנם חוקים על רבי שמעון גמל, אבל כאן אני לא רק את המעשה של רבי שמעון גמל. אומרת, אבל אם אני הייתי, הייתי בפוסק, אם הייתי מקום רבי שמעון גמל, הייתי בפוסק שהכל טובת, כלומר, הסוחר צריך לשלם את החודש הזה. למה? אומרת, אבל מה כאן השמנה? מה הוא רוצה להגיד לי? כי הוא, אולי מכיוון שהוא טובע שתופס לשון אחרון. יש כאן, אתה שומע צחי? אתה שומע ארצל? מה קורה אם בן אדם אמר תרתי דסתרי? אמר, אני אתן לך משהו קצת לדסטרה, למשל, איסטרה זה סלע שבדרך כלל 96 אגורות, זה הסלע. הוא אומר, אני אתן לך, כמה אתה אומר, בא אדם לידה, אומר לו, כמה תמכור לי את הדבר הזה? אומר לך, אני אתן לך, אני מוכר לך באיסטרה ב-100 פלוטות. יכול להיות זה סותר לך את השני. איסטרה 96 פלוטות, 100 פלוטות זה לא תהיה לא איסטרה.
לשון האחרון.
נפה, אז מה עושים כאן? או הרי זה עלה התפרה לעולם, לא יודע, הוא אמר שלמים או למדנו כזה מכאן. עולה זה משהו אחר, שלמים זה משהו אחר. אז מה אנחנו עושים? הרי זה סותר לך את השני. אז האם יש מחלוקת? רבי מאיר אומר תפוס ראשון, אחד אומר תפוס אחרון. אז אולי נגיד שכאן, למה הוא אומר שתמיד הסוחר הוא ישלם? כי אני תופס את הראשון האחרון. כמו הוא אמר, אני משלם לך שנה, ואחר כך חודש לכל שנה. חודש דינה לכל שנה, לכל חודש. אז לכן, מכיוון שאני סובר שזה הולך לך לפי חודש, לפי הלשון האחרון, לכן מה? לכן הייתי אומר תמיד את הסוחר יהיה חייב. אז הוא אומר את הגמרא, זה מה שאתה רוצה להגיד לי? אז גם שמה אתה אומר את זה כאן? מה, המשנה צריך לחדיש לי? פעמיים כבר אמרת, הרב תמיד את הדעה שלך כבר אמרת במקום אחר. שתמיד אמרת לשלך את הסותר, אנחנו נוציא את הסוחר האחרון. איפה למדנו את זה? למה אתה אומר את זה? רב לא אומר דברים פעם שנייה. אם הוא אמר חלכה אחת, הוא הולך לו עוד פעם במקרה אחר, לא הולך. הוא אומר, מה הייתה משמעה? זאת השון האחרון? גם הרב חנזים לה את הדבר הזה כבר רבי רב, אמר לו במקום אחר, מה הוא אמר? אמר רב הונא, אמר רבי הרב, אני מוכר לך חפץ פלוני באיסטרה שמאה מאי, כמו שאמרתי, איסטרה זה 96 פרוטות. הוא אמר, אני מוכר לך את הדבר הזה באיסטרה ומאה מאי, זה סותר לך את השם, תחליט, אם זה איסטרה 96 פרוטות. זה לא מאה, ואם זה מאה, זה לא. אז הוא אומר, רבי יצחק מהפרוטות, ואמר, אז הוא אומר ככה, מאה, מאה מאה, סליחה. אבל, אם פסק המוכר, אוקיי, אז מה אומרת הגמרא? אם סתירה, יש מאה, אני מוכר לך חפץ פלוני באיסטרה, שהוא מאה מאה. אוקיי, אז הוא אומר את הגמרא, הרי זה חייב שלנו מאה מאה. למה חייב שלו מאה מאה? מכיוון שעומד תפוס את השום האחרון, ואם זה היה הפוך, אז זה בדיוק, הוא אומר לך, מאה מאה, ואיסטרה צריך לשנות 96 פרוטות. כלומר, מה אנחנו רואים מפה? שרב אמר כבר את הדין שלו, שהולכים לפי דין אחרון, לפי הלשון האחרון. אז הוא ככה, מה חידשת לי כאן? ובגמרא, טוב, אנחנו עוד לא עוד הגיע, אבל אנחנו נגמור את הנקודה הזאת, אני מבין פה. הוא אומר, אם יעתם, אם מכאן מהכוחה הזאת, אז זה לא הייתי לומד את זה, למה? כי יש מקרים שדבר זה סותר ממש. אם אתה אומר שנה, 12 דינר לחודש ושנה של 13 חודשים, זה לא הולך 12 זה לא 13. אין מציאות כזאת. זה סתירה. אבל 100 באיסטרה, איסטרה היה נשמעי איסטרה שהיא טובה, בשביל הולך את הסוחר או פחות את הסוחר. כאן אתה לא חייב להיות שזה באמת סותר. וזה יכול להיות שבאתי, אמרתי את הראשון האחרון, להגיד לך, אני רוצה איסטרה של 100-100. למה אני רוצה, אני אוכל...
הוא בא לפרש את דבריו. שהוא בא לפרש את
דבריו. יפה, בא שתפרש את דבריו. אבל כאן, לא שאי אפשר לפרש, אתה אומר, לא. בא לך רבה להגיד לך, בא רב להגיד לך,
שאפילו
שהסתירה מוחלטת, תמיד אני לא אוכל לפי האחרון.
זה הכל.